אז מה האימון הגופני המומלץ בהפרעת קשב? התשובה היא מורכבת, ואני יודעת שהרבה מאזינים ומאזינות בטח רוצים לשמוע כזה איזה מרשם או נוסחה של האימון הגופני המומלץ ביותר, ואני אגיד שהיום מחקרים מראים שהנוסחה היא שילוב, שילוב בין אירובי לאנאירובי, שזה אומר נגיד ריצה ושחייה, אימוני כוח, ואפילו תוך כדי אימון לתפקודי הקשב. אז כשאנחנו משלבים, למשל, במהלך שבוע אחד, שחייה ואימון מסלולים בחוץ, למשל, אפילו אם אנחנו מדברים על ילדים, אז אימון בגן השעשועים, טיפוס, קפיצה, חבל, וגם עושים אימון לקשב אחר כך, דרך אפילו משחקי מחשב, אנחנו נותנים ככה מכל הכיוונים מעטפת, אז אין אימון גופני אחד מומלץ, יש שילוב בין כל מיני סוגי אימון, והיום מחקרים מראים שזה המענה העולם ביותר, כמה שיותר לשלב, ככה אנחנו בעצם מקיפים את הפרעת הקשב מכל הכיוונים.
זה ממש חשוב להגיד את זה וגם לדעת את זה, ובאמת גם משהו בדינמיות הזאת יכול להשתלב טוב יותר עם הפרעת קשב שמתקשים להתמיד במשהו אחד לאורך זמן, משתעממים ממנו או צריכים איזה שהם ריגושים, אז זה דווקא יכול לעבוד טוב, אבל בואי נצלול לפרק ונדבר על זה עוד.
מזמינה אתכם למסע לפיצוח הפרעת הקשב שלכם, בכדי שתוכלו סוף סוף להבין ולקבל כלים להגשמת הפוטנציאל הזה שתמיד מדברים עליו. אני דוקטור שירלי הרשקו, מומחית בהפרעת קשב. אני מרצה וחוקרת באוניברסיטה העברית, מאבחנת ומטפלת, מדריכת הורים ומלכת סדנאות ארגון זמן, סופרת ובעלת טור בעיתון הארץ, מנהלת קהילת אנשי הקשב בפייסבוק וגם מגדלת משפחת קשב. הדבר שהכי חשוב לי הוא להעלות את המודעות להפרעת קשב, ולכן יצרתי את הפודקאסט הזה. ולכל המאזינים, אני גם מעניקה 10% על הקורסים שלי. יש פרטים בתיאור הפודקאסט ובאתר שלי. ועכשיו, בואו נצלול לפרק.
ברוכים הבאים וברוכות הבאות לפודקאסט של אנשי הקשב, בו נותנים מקום של כבוד להפרעת קשב ואת כל המידע המדויק וכלים שיכולים לעזור. מחקרים שנערכו על טיפול בהפרעת קשב מצאו שאומנם טיפול תרופתי נחשב להכי יעיל, אבל במקום השני נמצא האימון הגופני. שזה מטורף, כי יש לנו כאן כלי טיפולי חינמי וזמין שכל אחד יכול להשתמש בו, אפילו באופן עצמאי ובלי איש מקצוע. ספורט מפריש טונות של דופמין, שזה כידוע ההורמון החסר במוח מפרעת קשב, ובנוסף אימון גופני עוזר לפרוק מתחים ותסכול, מלמד שגרה, משמעת, סדר, תורם לאורח חיים בריא ומשפר את הדימוי העצמי. אז זה כל כך כל כך חשוב בהפרעת קשב ובכלל. והבאתי לכם ככה כמה מחקרים מעניינים בתחום בשביל הספתח. מחקר אחד שעשו באוניברסיטת בר אילן, אז סיכמו בו בעצם את תחום המחקר בטיפול בהפרעת קשב ב-40 שנה האחרונות. וישבו שם בין 4 סוגי טיפול עבור הפרעת קשב, נוירופידבק, CBT, קואוצ'ינג ואימון גופני. ומה שמדהים שלאימון גופני נמצאה השפעה הכי גבוהה בהפחתת תסמינים של הפרעת קשב. עוד מחקר הולנדי הפעם הראה שככל שהאימון הגופני נמשך תקופה ארוכה יותר, אז ככה השיפור גדול יותר, גם בערנות, גם בקשב, גם במוטיבציה וגם בלמידה ובמצב רוח. ומחקר מסינגפור מצא שההשפעה החיובית של הספורט היא גם לטווח הקצר וגם לטווח הארוך. מספרד חוקרים שאימנו ילדים עם הפרעת קשב הראו על שיפור בקשב, בתפקודים הניהוליים, בכישורים החברתיים, וגם הם הראו על ירידה באימפולסיביות, בהיפראקטיביות ובחרדה. ולסיום, רופא סיני, שמאוד קשה לי להגות את שמו, אבל אני אנסה, יוזנג, הוא בדק עשרות מחקרים בנושא, ומצא שאימון גופני משפר גם תסמיני חרדה ודיכאון, גם אגרסיות וגם בעיות חברתיות של ילדים עם הפרעות קשב. מדהים, לא? אז כן, אני שומעת גם את הקולות שלכם צועקים לי, אבל מאיפה נגייס את המוטיבציה לזה, ואיך נצליח להתמיד? אז על זה בדיוק נדבר היום בפרק, וגם על איזה סוגי אימון מומלצים, ואיך אפשר להתאים אותם לפי מאפייני אישיות, ואיזה סוג סביבה גם כדאי לבחור. ולצורך כך הזמנתי לנו היום את דוקטור הילה שרון דוד, שהיא מומחית בפסיכולוגיה של הספורט ופעילות גופנית. היא מרצה באוניברסיטת רייכמן ובמכללה למינהל, ויש לה קליניקה לטיפול רגשי דרך פעילות גופנית וספורט בשילוב כלים מנטליים. אז שלום לך הילה ותודה שהגעת אלינו.
שלום שירלי, איזה כיף להיות פה.
ממש כיף וחשוב, כמו שבאמת אמרנו בפתיח, אבל אולי לפני שככה נעמיק יותר, תספרי לנו גם את באופן כללי, איך את רואה, יודעת וכמובן מקצועית, באיך ספורט יכול לעזור לסיוע לשיפור של תסמיני הקשב?
אוקיי, אז קודם כל את ככה פתחת עם ממצאים מאוד מאוד חשובים על מה שאנחנו בעצם יודעים. ספורט באופן כללי, כמו שאנחנו מכירים אותו, שזה כל תנועה מוטורית, יכול לעזור בשיפור תסמיני קשב. אממה, להגיד שספורט עוזר לתסמיני קשב זה מאוד חשוב, אבל אנחנו רוצים להבין באמת איך לעשות את זה, איך לעשות את זה נכון וגם איך לדייק את זה. האופן שבו אני רואה את זה על בסיס מחקרים שהתגבשו ב-20 השנים האחרונות, זה שגם ככל שנדייק את ההבנה של המהות של הספורט, וגם של האימון הגופני, זאת אומרת, אנחנו מבינים את המרכיבים של כל אימון גופני, וזה מרכיבים שונים, והאופן שבו הם פועלים זה שונה. למשל, כשאני עושה אימון כוח, אני מפעילה מנגנונים פיזיולוגיים שונים ממה שאני מפעילה כשאני עושה אימון אירובי, שזה אומר שחייה, הליכה, ריצה. וכשאני מבינה שהמנגנונים הם שונים, אז יש לי איזשהו פתח להבין שאני יכולה לעזור באופן אחר לתפקודים שונים. יש לנו גם את הפרעת הקשב עם כל מיני מימדים. כשאנחנו מדברים על הפרעת קשב, אז יכול להיות שיש לנו את הפן של האימפולסיביות. יש את ההיפראקטיביות, נכון? ויש לנו בתים אחרים שפשוט קושי להתמקד ולהתרכז לאורך זמן במשימה אחת. אז אנחנו רוצים להבין איזה סוג של תנועות ואימונים גופניים יוכלו באמת לעזור למרכיבים שונים של הפרעת הקשב.
מאוד מעניין, אז בואי באמת תספרי לנו קצת מה מתאים למה.
אוקיי, אז למשל, אם אני מסתכלת על המאפיין של אימפולסיביות, מה אני בעצם רוצה לעשות? אני רוצה לעזור בעיכוב תגובה. ויסות, ויסות התנהגותי, אני רוצה ללמד כלים של ויסות, ואז אני שואלת בעצם, אוקיי, איך דרך הגוף, כי זה הכלי המרכזי בפעילות גופנית, נכון? זה פעילות גופנית, שבעצם הצורה היותר מדויקת שאני אוהבת לקרוא לזה, זה פעילות גופנית נפשית, כי אין דבר כזה שאנחנו מפעילים את הגוף בלי להשפיע על הנפש. הנפש, המוח. אז בעצם כשאני רוצה לייצר ויסות תגובה, אני אשאל את עצמי, מה אני יכולה לעשות דרך הגוף כדי לעזור לגוף ללמוד את זה, לעכב את התגובות שלי? ואם אני אתייחס רגע לעולם הילדים, אז למשל כל מיני משחקים תנועתיים שכוללים, כמו למשל ים יבשה, שאני עוצרת את התנועה שלי, שאני צריכה רגע לרוץ ואז לעצור. תחנות שבהם אני נדרשת לעבור ממצב של פעילות מהירה, לפעילות איטית, עוד פעם למהירה. כל מיני משחקים שבעצם גורמים לי לעצור ולחשוב רגע מה אני צריכה עכשיו, איזה סוג של תנועה. אז ברגע שאני עושה את זה דרך התנועה שלי, אני מלמדת את המוח לעכב את התגובה. אם אני עכשיו נמצאת במסלול מכשולים שדורש ממני את העצירה הזאת, אז אני מלמדת את הגוף וככה גם את המוח, ואז אנחנו גם יכולים לראות את הביטוי ההתנהגותי של זה.
ואיזה ספורט באמת נגיד יותר מותאם לקשב לאורך זמן או למוסחות?
יש כאן איזה סוג של אולי קצת אירוניה. כי מי שמתקשה להחזיק קשב לאורך זמן יכול למצוא את דווקא את התנועות שדורשות קשב לאורך זמן מאוד מאתגרות. עכשיו, על פניו, מה שהתנועות שדורשות ממני להחזיק קשב, למשל באימון יוגה, זה אימון מופלא, מופלא ללמוד וללמד את הגוף להחזיק קשב לאורך זמן. אבל יידרש ממני כאן אקסטרה מאמץ קוגניטיבי כדי להיות בתוך הפעילות הזו. כאן אני אצטרך לגייס, וכאן אני רגע מזכירה את מה שכבר הזכרת, לגייס עוד יותר מוטיבציה בשביל להיות בפעילות הזאת. אז לשאלתך, אם אני רוצה להחזיק קשב, ללמוד להחזיק קשב לאורך זמן, אני רגע מסתכלת על הגוף שלי, אוקיי, הגוף שלי צריך ללמוד להחזיק תנועה לאורך זמן. יוגה, למשל, יש לנו את מנח העץ ביוגה, שזה אומר, אני עכשיו מחזיקה על רגל אחת, יש כל מיני ורסיות למנח הזה, לאורך זמן, וכל פעם אני יכולה לאמן את הגוף להחזיק יותר בתוך התנועה. לצורך זה, אני אצטרך לגייס כל מיני עזרים מוטיבציונים, יכול להיות, כדי שאני בכלל יוכל לעשות את זה. למשל, מוזיקה שאני אוהבת שתגרום לי להחזיק קצת יותר זמן מעמד. אולי למצוא באמת מורה או מורה שאיתם אני יכולה לעשות את זה ואני מתחברת ויש כימיה. חבר או חברה טובים. סגנון אימון, יוגה ספציפי, כי יש הרבה מאוד סוגים. אז אני כבר מכניסה כאן משהו שאנחנו תכף נדבר עליו יותר בהרחבה, שזה לא רק הספורט שאני עושה, זה לא רק להבין רגע איך אני מבינה מה אני צריכה בתוך הקשב, איזה סוג של הפרעת קשב יש לי והדברים, המימדים שלה שאני בעצם רוצה לחזק ולעבוד עליהם, מתאימה לזה אימון, אבל אז מגייסת סביבה מתאימה.
נכון, אנחנו באמת נדבר עוד הרבה על נושא המוטיבציה, כי גם מספיק שהעליתי את השאלה הזאת בקבוצת הפייסבוק שלנו באנשי הקשב, כתבתי שאנחנו הולכות להקליט פרק על ספורט, ואם רוצים לשאול משהו, חצי מהתגובות היו, אבל איך מגייסים מוטיבציה ואיך מתמידים, אפילו מישהי כתבה בשיעור יוגה, למשל, קשה לי מאוד להתרכז, המורה אומרת להכניס את הבטן פה, להזיז את היד שם, ואני בכלל מוסחת, אז זה באמת חשוב שאמרת שאת הדבר הזה גם עושים בהדרגה. וגם צריך לחפש כל מיני גורמים מוטיבציונים שיעזרו, בין אם זה מדריכה או חברה. אז אנחנו נרחיב על הנושא של המוטיבציה בהמשך, אבל אני רוצה גם לשאול אותך לגבי ספורט שיותר אירובי. למה הוא, איפה הוא מתקשר בקשב?
אז כאן דווקא כן יש לי אמירה יותר כללית, שאולי תיתן איזה רגע של רגיעה לכל המאזינות והמאזינים שכן מחפשים משהו כללי יותר. אנחנו כן רואים באופן עקבי במחקרים מהעשור האחרון שאימון אירובי, שזה בעצם דיברנו על זה, ריצה, הליכה, שחייה, ריקוד, מעל 45 דקות, שלוש פעמים בשבוע לפחות, בין עצימות מתונה לבין עצימה, שזה אומר שמתונה אני מזיעה, אבל עדיין יכולה לדבר, ועצימה אני מזיעה, ואני אגיע למצב שאני כבר לא יכולה לדבר. זאת אומרת, אני קצת יותר מתישה את הגוף. אנחנו רואים השפעות מאוד מיטיבות על תפקודי קשב, גם תפקודי זיכרון, גם תפקודים ניהוליים, אני לומדת בעצם לתכנן את עצמי טוב יותר, אז האימון האירובי הוא מאוד מאוד מיטיב להפרעת קשב. עכשיו, בעצם בתוך המוח שלי מופרשים כל הנוירוטרנסמיטורים הכימיקליים הטובים להפרעת הקשב, וגם אנחנו יודעים שדופמין מופרש בצורה הרבה יותר מוגברת אחרי אימון אירובי.
לגמרי, באמת בגלל זה מקום שני, ואני אגיד שיש גם מחקרים שמראים שאפשר כל יום באזור רבע שעה ל-20 דקות של פעילות באמת אירובית בעוצמה שהיא מתונה ומעלה, זה גם משהו שיכול להיות, וזה גם משהו שלפעמים קצת יותר מסתדר, למשל שמעתי הרבה, אני בכלל כל מי שמגיע אליי, אבחון, טיפול, אני פשוט מכריחה אנשים ללכת לעשות ספורט, בגלל הממצאים המטורפים האלה, אז הרבה הורים, נגיד, אמרו לי שהם התחילו לקחת את הילד בבוקר לפני הבית ספר, לאיזה הליכה מהירה, או ריצה קצרה, כזה רבע שעה, גם לפתוח את זה בבוקר, זה נותן כזה בוסט של דופמין, אז זה גם אופציה ככה שאפשר לעשות. אז בואי נדבר על הפיל שבחדר, איך מגייסים מוטיבציה לדבר הזה, כי גם בהפרעת קשב קשה יותר להתמיד במשהו, גם לילדי הקשב קשה יותר להתמיד בחוגים, באופן כללי. וגם ככל שעולים עם הגיל, אני באמת רוצה שנתייחס גם לילדים וגם למבוגרים, כי יש פה הבדל משמעותי. ילדים עוד יותר קל להם לעשות ספורט, אבל מבוגרים, אנשי הקשב, הם מה שנקרא הופכים להיות בטטות קורסה, כמו שקוראים לזה ככה. אז איך מגייסים מוטיבציה וגם שומרים על זה, גם מתמידים?
כן, זו שאלה כל כך טובה, לשמה התכנסנו, אבל טוב שעשית את ההבחנה בין ילדים לבין מבוגרים, והדבר הראשון שאני רוצה להגיד, כולנו זקוקים לתנועה, לפעילות גופנית, ואני בכוונה רגע אעשה פה איזושהי הבחנה. כשאנחנו מדברים על פעילות גופנית, זה כל הוצאת אנרגיה אני לא הלכתי במיוחד לחדר הכושר להתאמן. אני בעצם אקטיבית לאורך היום. זה אומר לצורך העניין שאני מנקה את הבית, שאני סוחבת את השקיות מהסופר, שאני מכנה טיפה יותר רחוק כדי ללכת ברגל, וכל הדברים האלה בעצם מסתכמים לכדי זה שאני הופכת את עצמי להרבה יותר פעילה, ואז זה אומר שהמוח שלי, אם אני אקח את זה רגע לעולם מחקרי המוח, המוח שלי צבעוני יותר. מה זה אומר? הוא עובד הרבה יותר. הנוירונים צומחים, יש התחדשות של תאים, תפקודי הקשב טובים יותר. כל עוד, אני עושה את זה כשאני מתרכזת בפעילות. לצורך העניין, אם אני מנקה את הבית, אבל תוך כדי מנסה גם לסמס לכל החברות שלי, להתקשר לזאת, לעשות את כל המשימות, פספסתי ובגדול את כל האיכויות המדהימות שאותה תנועה ופעילות יכולה לתת לי. אותו דבר אם בדרך מהסופר, עשיתי כבר את המאמץ הזה, יצאתי לסופר, אני סוחבת ברגל את השקיות, אבל אם תוך כדי אני מנסה גם להסתמס עם חברות, לחשוב על כל המשימות שיש לי לעשות, פספסתי. אז בואו נשים ככה משהו על השולחן מאוד מאוד חשוב. אנחנו רוצים להיות אקטיביים לאורך היום, לאו דווקא ללכת שעה אחת לחדר הכושר, אבל כשאנחנו כבר עושים את זה, להיות מרוכזים רק בפעילות. כן אפשר עם מוזיקה טובה, כן אפשר תוך כדי הליכה עם חברה ולדבר, אבל העיסוק בטלפון או שימוש במסכים מוריד לנו את כל היתרונות המדהימים שיכולים להיות לתנועה שלנו.
אני חייבת, מה זה לחזק את זה? זה גם מזכיר לי את כל תחום המיינדפולנס שעשיתי עליו פרק נפרד, אז תאזינו גם לו. כי בעצם מיינדפולנס זה קשיבות, זה להיות ברגע שאני נמצא בו. וזה האימון המוחי שצריך בהפרעת קשב. באמת, אני תמיד אומרת, לא חייבים ללכת לאימונים מוחיים שעולים המון המון כסף. תעשו את המיינדפולנס הזה, שהמיינדפולנס הזה זה אומר בדיוק מה שאת אמרת. אני עכשיו עושה איזושהי פעילות ואני נמצאת ברגע שלה. זה הכל. אני לא מסמסת, אני לא עושה משהו תוך כדי, אלא נמצאת בתוך הרגע של הפעילות, זה האימון המוחי להפרעת קשב, זה כל כך חשוב להבין את זה. מה עוד יש לך באמת להגיד לנו על נושא המוטיבציה וההתמדה?
כן, אז קודם כל, בין השורות של מה שאמרתי קודם, זה אומר, אני לא חייבת עכשיו ללכת לחדר הכושר ולגייס מוטיבציה כדי לעשות פעילות גופנית. אני יכולה לשתול אותה באפס מאמץ תוך כדי היום שלי. אם אני לא חושבת על זה יותר מדי ופשוט נותנת לעצמי להיות אקטיבית במהלך היום, כבר אני אומרת לעצמי, אוקיי, לא צריכה יותר מדי משאבים קוגניטיביים, גם ככה אני עמוסה קוגניטיביים, אני לא צריכה יותר מדי משאבים קוגניטיביים. יחד עם זאת, בואי נדבר על אימון גופני, שזה אומר שעכשיו אני כן צריכה לגייס מוטיבציה כדי לצאת באופן מכוון לפעילות בשביל הכושר הגופני שלי, כביכול. אז כאן אני רוצה להניח משהו שאולי הוא קצת שונה ממה שבדרך כלל חושבים על אימון גופני. אחת האסטרטגיות שמצאנו במחקר הדוקטורט, המחקר הדוקטורט שלי שביצעתי בפלורידה סטייט יוניברסיטי ב-2020, מצאנו שברגע שאנחנו נותנים לאנשים לשים לעצמם מטרה מנטלית לאימון הגופני, שזה אומר אני עושה את זה כדי להרגיש יותר טוב, אני עושה את זה כדי לשפר את הקשב, אני עושה את זה כדי להוריד מעצמי את העומס שהיה לי לאורך היום, ולא רק בשביל הכושר הגופני שלי, אז יש משהו במיינדסט שלי שמשתנה ביחס לפעילות. אני כבר לא יוצאת כי אני צריכה להתאמן כדי לרדת במשקל, כדי להיות יותר חטובה, כדי לעשות כושר, כי צריך לעשות ספורט, כדי להיות יותר בריאה וכל הדברים האלה שלא תמיד נותנים לנו מוטיבציה. ברגע שאני שואלת את עצמי, אוקיי, מה המטרה שלי בשביל הנפש? מה אני עושה? מה זה ייתן לי נפשית? מה אני רוצה להשיג מזה? יכול להיות שאני רוצה להשיג מזה תחושה יותר טובה לגבי עצמי. כל האיכויות שדיברת עליהן בתחילת הפרק, אני רוצה באמת שהערך העצמי שלי יהיה יותר גבוה. אני רוצה לחזק את היכולות וריכוז שלי כדי להגיע לעבודה יותר רעננה. אז משהו משתנה באימון. אז אני הופכת את האימון באמת לכלי טיפולי. אני משתמשת בו בשביל משהו הרבה יותר גדול ומשמעותי מאשר ההיבטים הגופניים שהם, בטח שהם נמצאים שם, אבל הם לא המטרה עצמה. המטרה עצמה, ברגע שאני שמה לי את זה בראש, אני יודעת שעכשיו אני הולכת לשפר לעצמי את כל התפקוד הקוגניטיבי, אני הולכת לשפר לעצמי את הזיכרון, אני הולכת לשפר לעצמי את איכויות הקשב, אני הולכת להיות הרבה יותר פרודוקטיבית בעבודה, אני הולכת לפרוץ את המחסומים של עצמי, אז וואו, אני עושה את זה עם הרבה יותר מוטיבציה.
אני ממש רוצה לחזק את זה ולהגיד, ממש כמו שניטשה אמר, שברגע שיש לי מה, אני אוכל לשאת כל איך. זאת אומרת, ברגע שיש לי איזושהי מטרה, אני אוכל לשאת את הדרך, גם אם היא קשה, ולהתחיל לעשות פעילות גופנית, זה לא פשוט, אחר כך זה כבר קצת יותר קל להתחיל, אבל זה באמת מאוד קשה, ואני ממליצה לכם גם לכתוב את המטרה הזאת על פתק, וממש לתלות אותה מול העיניים. קודם כל מחקרים מראים שברגע שאני כותבת את המטרה שלי, זה מעלה פי 10 את הסיכוי שהיא תתגשם, אז מה אכפת לכם? ודבר שני, ברגע שבאמת תראו את זה מול העיניים, זה ייתן לכם את הדרייב לעשות את זה, כי וואלה, בוא נודע על האמת, לא רק בהפרעת קשב, אלא בכלל, לעשות פעילות גופנית זה לא איזה דבר שיש לנו הציע מוטיבציה לעשות אותו. גם אני, נגיד, שאני עושה כל החיים שלי ספורט, זה לא שאני קמה ואני אומרת, יואו, 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 איך בא לי, איך בא לי לצאת לרוץ, עכשיו אני מתה, אני לא יכולה לעצור את עצמי, זה לא באמת קורה לי, ואני לרוב צריכה ככה לגייס את עצמי. אולי באמת אני אגיד בהקשר הזה, ואת תוסיפי שהם, דבר שמאוד עוזר להמשיך ולהתמיד, זה ליצור את זה כהרגל בעצם. והרגל אנחנו בעצם בונים שיש לנו איזשהו סימן, איזשהו סימן שמתנה את ההתחלה של הפעילות הגופנית הזאת, כי אם אנחנו נשב ונחכה למוטיבציה, זה כנראה לא יגיע. אז נגיד סימן יכול להיות או יום ושעה ספציפיים שיש לי איזשהו חוג שהתחייבתי לו ושילמתי לו, ואני יודעת שכל יום שני בשבע, זה הסימן, אני הולכת לעשות את החוג שלי. או נגיד כל יום אחרי ארוחת ערב, איך אני מסיים את ארוחת ערב, אני יוצאת, עושה הליכה רבע שעה בחוץ. אז זה משהו שמאוד יכול לעזור לככה לעצמי, זה איזשהו הרגל, וגם חשוב שבסיום תהיה תחושה של תגמול. שהתגמול יכול להיות לפעמים משהו חיצוני, נגיד כמו אז אני אוכלת ארוחת בוקר מפנקת אחרי אימון, או יושבת עם חברה על הקפה עם זו שעשיתי את ההליכה, והתגמול יכול להיות באמת גם משהו פנימי, שהנה השגתי את המטרה שלי, אני מרגישה נורא מרוכזת, אפשר להרגיש את זה ממש מיד, או אני מרגישה מאושרת, גם את זה אפשר להרגיש ממש מיד, עם כל ההורמונים שם שמסתובבים. אז אלו שני דברים שגם באמת אפשר לאמץ, גם לכתוב את המטרה ולראות אותה, וגם להצמיד את זה לאיזשהו הרגל אחר, איזשהו סימן, ולהוסיף את תחושת התגמול בסוף.
אז אני רוצה גם להוסיף על זה, העניין הזה של תגמול, אמרת אותו מאוד נכון, שבעצם הפעילות הגופנית עצמה יכולה לתת לנו את תחושת התגמול הזו, בגלל שבעצם הדופמין מופרש, ואז אנחנו מקבלים את התחושת סיפוק הזאת אחרי פעילות, בדרך כלל פעילות קצת יותר עצימה, אז אנחנו לפעמים צריכים לתת לעצמנו הזדמנות, של תקופת זמן עד שהדבר הזה יקרה, וכשזה מתחיל לקרות, מה שקורה, למה אנשים שמתאמנים קבוע, מבחינתם, אין דבר כזה שהם לא ייצאו להתאמן. הרבה פעמים זה הופך, ברגע שזה הפך להרגל, כבר מאוד קשה לוותר על זה, בדיוק בגלל זה. כי אם אני נותנת לעצמי את ההזדמנות להתמכר לפעילות הגופנית, אז היא הופכת להיות משהו שכל כך טבוע ביום יום שלי, אני מקבלת ממנה כל כך הרבה סיפוק, המצב רוח שלי עולה, אני מרגישה הרבה יותר טוב שכבר אני לא ארצה לנהל את החיים שלי בלעדי זה. אז תנו לעצמכם את לפחות 3 שבועות רגע, גם אם זה לא קורה מיד, גם אם זה לא קרה בשבוע הראשון, גם אם זה לא קרה בשבוע השני, תנו לעצמכם לפחות 3 שבועות להתמיד בתוך הפעילות, וליהנות מהתחושת הגמול שתגיע, ותאמינו שהיא תגיע, כאילו זה להתמסר גם לתהליך הזה.
חד משמעית, ובאמת לפעמים מה שעוזר זה לקחת איזשהו גורם חיצוני כזה, נגיד אם אני קובעת עם חברה לצאת להליכה בערב ולא נעים לי לבטל, או אם אני אקח איזשהו מאמן או אני ארשם לחוג, אז אפשר גם לקחת איזשהו גורם חיצוני, וזה באמת מעביר אותי לשאלה שרציתי לשאול אותך לגבי הנושא של הסביבה, איך הסביבה משפיעה ואיך אפשר להתאים אולי את הסביבה.
אני חושבת שבתשובה הקודמת דיברנו על יותר אסטרטגיות למבוגרים, לשים מטרה מנטלית, להצמיד איזושהי מחויבות, עזר חיצוני, מוטיבציוני חיצוני, כדי שבהתחלה לפחות זה יניע אותי לפעילות. אצל ילדים, מה שעובד הכי טוב זה מודלינג. אם בסביבת הבית אני מייצרת סביבה שעובדת, הפעילות היא סוג של מודל לחיקוי, לא כי אני אומרת שחשוב לעשות ספורט, לא כי אני אומרת שצריך לעשות ספורט, בטח שלא כי אני אומרת שספורט יעזור לך עם כל ההתמודדויות של הקשב שיש לך בכיתה, כי זה לא עובר. מה כן עובר? לראות אמא ואבא ששמחים לצאת לעשות ספורט, שמניחים את זה, אני קוראת לזה להניח ולא לדרוש. מה זה אומר להניח? אני אתן רגע דוגמה דווקא מעולם התזונה, שאני יודעת שגם את מאוד מתחברת אליו. אני יכולה לשים את הגמבה ולהגיד לילד, תאכל גמבה, גמבה זה מעולה בשבילך, ואני יכולה להניח את הגמבה ופשוט ליהנות ממנה, ואז הילד רואה את הגמבה והוא ייקח. רוב הסיכויים שאם אני אגיד, תיקח מהגמבה, תיווצר התנגדות, זה מה שלרוב קורה. אותו דבר עם ספורט. אני רוצה להניח את זה שם. אני שמה את הנעל לספורט, אני יוצאת להתאמן, אני אמא שזה עושה לה טוב, זאת אומרת, אני בעצמי מגייסת מוטיבציה, אני עושה עבודה לעצמי, על עצמי, והדבר הזה הוא בפני עצמו בעל אפקט מוטיבציוני אדיר לילדים ובעל השפעות לכל החיים. יש מחקרים שממש מראים שילדים שנחשפו לסביבה שבה ההורים התמיעו את הספורט כחלק מהרגלי הבית, כחלק מהטיולים בסופי השבוע, כחלק ממסלולי משחקים תכפני, ככה ייתן ממש איזה שהם טיפים ספציפיים איך להטמיע את זה בתוך הבית. אז הם גם לאורך זמן מתאמנים ושומרים על זה כחלק מהרגלי החיים, אז אתם נותנים פה איזושהי איכות שיכולה להשפיע לכל החיים על הילדים.
ממש ככה, והאמת שזה בכל תחום המודלינג של ההורים, בלי להגיד, בלי לחנך, פשוט הילד רואה את ההורה שלו עושה את זה, זה נמצא כאחד הדברים הכי משפיעים בפסיכולוגיה ever, ובואי באמת תני לנו עוד טיפים של איך להכניס את זה לתוך הבית, זה מעניין.
אז קודם כל צריך להבין שהחשיבה של ילדים היא שונה מהחשיבה שלנו. לצורך העניין, כשילד מסתכל על שולחן, מבחינתו, זה לא בהכרח כמו שאנחנו רואים את זה, אוקיי, אני יכולה להסתכל על השולחן, זה מבחינתי מקום להניח עליו את הכוסות. מבחינת ילד, אם זה מאפשר, אם זה שולחן שמאפשר, הוא יכול לגמרי לעשות מזה מסלול מכשולים, להיכנס מתחת, לעבור, זה גשר, זה אוהל, זה מיליון ואחת דברים, כי הדמיון של ילדים הוא כל כך פורה, ואנחנו רוצים לנצל את זה. אז בסביבה הביתית, אם אני רגע יכניס את עצמי לתוך הנעליים של הילד או של הילדה, אני רוצה רגע לזהות הזדמנויות שבתוך הבית יכולות לעודד תנועה, לאפשר להם לבנות מסלולי מכשולים בבית, לשים קריות, להתרוצץ, דווקא כן, אוקיי, אחר כך מסדרים את הבלגן, וגם זה יכול להיות חלק מפעילות משותפת, לסדר ביחד, לעשות את הפעולה הזאת של, אוקיי, עשינו ביחד מסלולי מכשולים בתוך הבית, השתמשנו בשולחן, השתמשנו במה שאפשר, כן? כל עוד זה בגבול הבטיחות, ובגבולות שאני מרגישה איתם בנוח, כי אם אני עושה את זה כשאני עצבנית, אז בטח שזה לא, לא ישיג את המטרה. אז לעשות את זה בגבולות שמתאים לי, אבל באמת לנצל את המרחב הביתי, אז כבר יש לי פה משהו בלי להתאמץ יותר מדי. יצרתי פה משהו שבאמת יכול להיות איזשהו משחק, וכל הנושא הזה של לעשות את זה בצורה משחקית, עובד הרבה יותר טוב עם ילדים. לצאת החוצה, לזהות הזדמנויות שאנחנו יכולים עכשיו, הנה, זה עונת פירות האדר, אוקיי? ללכת ביחד, לראות אם יש ליד הבית עצי אדר, דברים שאנחנו יכולים לקטוף, לעשות את זה ממש כחלק מפעילות משותפת, ואז הרווחנו מכל הכיוונים.
אני ממש בעד, במיוחד בגלל העניין של ההתמדה בחוגים, שהוא מאוד קשה הרבה פעמים לילדי הקשב, וגם כאן אני אולי רוצה להגיד שנורא חשוב למצוא את החוג שהילד מאוד מאוד אוהב, בין אם זה מדריך נורא מדליק, או כל החברים הולכים, או פשוט זה ספורט שהוא ממש אוהב, ואנחנו יודעים היום שיש 300 סוגים של ספורט, 300 ממש, בדיוק, כמספר, אז אפשר נורא להיפתח ולראות מה מתאים, בין אם זה ילדים או מבוגרים. בכלל, ההכנסה של הפעילות לבית, מעבר לעניין של החוג, היא ממש חשובה בעיניי, ועוד רציתי לשאול אותך, אם יש ככה איזה שם אולי מאפיינים אישיותיים, שהם מותאמים יותר לספורט, אולי אנחנו יכולות לעזור לאנשים למצוא יותר את הספורט שיתאים להם.
כן, אז יש ממש מחקרים מהשנים האחרונות, שמראים שהאישיות שלנו, לגמרי יכולה להשפיע על סוג הספורט שאנחנו יותר נימשך אליו, ושהוא ייתן לנו יותר, זאת אומרת אנחנו נוכל להפיק ממנו יותר תועלת. וכשאנחנו מבינים את זה, אז אנחנו יכולים אולי להבין למה יש אנשים שהם ייצאו לרוץ והם יגידו, זה סיוט מבחינתי, לא יכול, ואז אולי הם לגמרי ינטשו את הספורט, אבל חבל, כי יש, כמו שאמרת, עוד 299 סוגים אחרים שיכול להיות שיתאימו לי. אז קודם כל, לעשות את החקירה, אבל אני אגיד פה כמה אמירות כלליות, ואני בכוונה אומרת, זה אמירות כלליות, בואו לא נצמד להגדרות, כי יכול להיות, אנחנו כל כך יצורים מורכבים, שיכול להיות שזה הרבה יותר ממה שעכשיו אני אציע. ויחד עם זאת יש מחקרים שמראים שאם האופי שלי הוא יותר זזיתי, פעלתני, אני כזאת שכל הזמן מחפשת לעצמי גירויים, האישיות שלי היא יותר מוחצנת, אני אצטרך פעילות שהיא יותר אינטנסיבית, משהו שייתן לי מענה לצורך שלי בגירויים. פעילות בעצימות גבוהה, ריצה או משחקי ספורט כמו כדורגל, כדורסל, דברים שאני באמת צריכה יותר להזיז את הגוף, אני יותר מזיעה בהם, אני יותר מוציאה אנרגיה, מרגישה שאני פורקת אנרגיה, וזה רלוונטי גם למבוגרים וגם לילדים. יש ילדים שאפשר לראות ממש מגיל אפס, שזה אנחנו קוראים לזה בעולם של הוויסות החושי, טונוס שריר גבוה, שאחר כך זה יכול להתפתח, באמת אנחנו נראה את זה יותר כאולי הפרעת קשב, זה ילדים שצריכים יותר לפרוק אנרגיה, ויכול להיות שהם יגדלו להיות מבוגרים שצריכים לפרוק יותר אנרגיה, ואז באמת נחפש את הפעילויות האלה שיעזרו להם לתת מענה לצורך האישיותי שלהם. כי אותו צורך בגירוי מוגבר יבוא לידי ביטוי לא רק בספורט, גם בתחומים אחרים. אז אפשר להשתמש לגמרי בספורט קצת יותר עצים, בשביל לתת מענה לצורך. ויש אנשים שהם בסקאלה היותר נמוכה של זה, והם יותר מופנמים, וזקוקים לפחות גירויים כדי לפרוח, כדי לסגשג, והאישיות שלהם יותר פורחת דווקא בסביבה שהיא שקטה יותר. ואז יכול להיות שהם ייצאו לאימון שהוא אינטנסיבי, ונשים אותם באיזושהי קבוצת כדורגל עם כל החברים, והם ממש יחוו שם תסכול. אז אנחנו רוצים ללכת עם הטמפרמנט של הילד, מה שאני אומרת עכשיו הוא רלוונטי גם למבוגרים, גם עם הטמפרמנט שלנו, ויכול להיות שדווקא במקומות האלה יתאים יותר, או ספורט שאני עושה נגיד הליכה בחוץ, בשקט, שאני מפחיתה הסחות דעת, משהו שיכול לעזור לי באמת לקבל את תחושת הוויסות הזו שאני צריכה, או למשל פעילויות כמו יוגה ופילאטיס, דברים שבאמת מחברים אותנו לתחושות שהן קצת יותר, גם תנועות יותר איטיות, גם חיבור יותר פנימה, פחות גירויים, זה יכול לתת יותר מענה לצורך שלי ברגע ויסות יותר שקט.
ממש, או נגיד אימון משקולות, גם על זה חשבתי. אז באמת תתאימו את הספורט אליכם, אוקיי? זה שהשכנה קמה בחמש בבוקר ורצה, זה לא אומר שזה מתאים לך וזה בסדר גמור, את מי שאת. אז עוד משהו שרציתי לשאול אותך, אם יש איזה שהם תרגילים שאנחנו יכולים לעשות לפני נגיד מצבים מיוחדים, נגיד אני צריכה עכשיו נורא להתרכז בזמן מבחן, או יש לי איזה רעיון עבודה שאני רוצה להיות מפוקסת, יש ממש תרגילים שאת יכולה לתת לנו שנעשה אותם וזה יעזור לנו?
בואו נחזור לזה שהגוף שלנו הוא לגמרי יכול להיות שרת של כל המטרות שלנו, אם זה להשיג באמת את הרעיון עבודה, ואם זה להצליח במבחן. קודם כל, כשאנחנו מזיזים את הגוף, נניח ואנחנו יוצאים להליכה לפני מבחן, לפני מבחן, נגיד 45 דקות, חצי שעה, אנחנו כבר יוצרים שקט, ושוב אני אזכיר, לא הליכה שאני תוך כדי מסמסת ומתכוננת למבחן. בואו ניקח את זה באיזי, להתרכז. יש ממש מחקרים היום שמראים שאימון גופני שנעשה כמו פעילות של מיינדפולנס, שזה אומר שאני ממש מתרכזת באימון עצמו וללא הסחות דעת, אני מפיקה יותר תועלת. אז לעשות הליכה לפני מבחן זה יהיה לגמרי מומלץ. ריצה לפני מבחן, פעילויות אירוביות מרגיעות שבעצם גורמות לי להתרכז בפעילות חזרתית אחת, יכולות להשפיע מאוד לטובה, ובעצם אנחנו מייצרים נוירונים חדשים במוח, כבר דיברנו על זה, משפרים תפקודי זיכרון, ואני כאילו עושה למוח שלי רגע הכנה לקראת המבחן. אבל הכנה אחרת מללמוד עוד חומר ולהעמיס. אני לא מעמיסה קוגניטיבית, אני מנקה קוגניטיבית, אני מאפשרת למוח שלי לתפקד בצורה מיטבית. עכשיו נניח ואין לי את הזמן הזה. אפילו אם אני עכשיו אקפוץ במקום, ירים טיפת האנרגיה, ייתן לעצמי רגע אנדרנלין, פשוט קפיצות, לקפוץ, 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 לעשות דברים שטיפה יניעו לי את המוח, יכניסו אנדרנלין, יפרישו קצת סרוטונין, קצת דופמין, דברים שאנחנו צריכים בשביל להניע את תפקודי הקשב, מאוד מומלצים לפני. עכשיו אני מגיעה לרעיון עבודה, מה אני צריכה ברעיון עבודה? אני צריכה קודם כל לבוא עם ביטחון עצמי, עם מצב רוח טוב, שהאישיות שלי תקרה נחוצה. תחשבו מה יקרה אם תעשו את זה אחרי שאתם מתאמנים, בצורה שהיא, אני אגיד, טיפה יותר עצימה מהרגיל, ככה כן טיפה להזיע. לקחתם, עשיתם מקלחת טובה, אז זה לא רק בגלל שהמנגנונים הגופניים שלכם עכשיו עובדים יותר טוב, ואתם תגיעו יותר קשובים ומרוכזים לרעיון העבודה, אתם גם תרגישו כל כך טוב לגבי עצמכם שעשיתם משהו טוב הבוקר, לקחתם את עצמכם ברצינות, השפעתם על עצמכם לטובה, ואפילו אני אחזיר את המטרה המנטלית, תגידו לעצמכם לפני האימון, אני עושה את האימון הזה בשביל להצליח עכשיו בראיון עבודה, אני הולכת להצליח במבחן ואני הולכת לעשות את הריצה הזאת כדי לשפר את כל התפקודי קשב שלי. וואו, חיברתי לעצמי גם את המטרה המנטלית, גם את ההצלחה שלי וגם את האימון שאני עושה אותו בשביל להרגיש טוב.
עכשיו זה מסביר לי למה לפני הרצאות אני מוצאת את עצמי מקפצת ומנפנפת ידיים בצורה ממש טבעית. זה באמת עוזר לי להגיע כזה בוואו להרצאה. נראה לי שעשית ממש חשק פה לאנשים להתחיל לעשות פעילות גופנית. לפני סיום, שאלה שהיא קצת יותר קשה. אם בכל זאת הילד לא רוצה, הוא יושב מול המסך ואומר לך, חזבי אותי, לא מעניין אותי שום דבר. אני לא זז מפה. מה עושים איתו?
אז כאן אנחנו רוצים להיות חכמים יותר מאשר צודקים. וזה אומר שאם כבר הילד מול המסך, בואו ננצל את המסך לטובת הפעילות הגופנית. לקחת משחקים שמשלבים משחקי מחשב עם פעילות של תנועה. לשלב, לא להתנגד למסך. לפעמים המסך יכול להביא לנו הרבה תועלת. אין מה לעשות, אנחנו ב-2024, זה עולם של מסכים. לא נוכל להתעלם מזה, אלא אם כן אנחנו נלך לחיות באיזה שבט סגור, שהסיכויים שזה יקרה הם כנראה נמוכים. אז בואו ננצל את הטכנולוגיה לטובתנו. יש היום אחלה של משחקי מחשב וגם סדרות שיכולות לעזור לנו תוך כדי הצפייה גם לעשות פעילות גופנית. אנחנו יכולים לפתוח איזושהי סדרה אפילו ביוטיוב שמשלבת בין יוגה למשחקים. יש ממש סדרות כאלו. בתוך הבית, להפוך את הבית לאיזושהי מסגרת שבה אני מעודדת פעילות, לשים בפינות הבית מזרוני יוגה פתוחים, אולי משקוליות, אולי כדורים, דברים שיכולים לעודד את זה, כי ככל שאנחנו הופכים את הפעילות הגופנית ליותר זמינה ונגישה בצורה ויזואלית, אנחנו מעודדים את המוטיבציה לעשות את זה. אני אחזור גם לזה שדיברת קודם בקטנה על העניין החברתי. ככל שאנחנו מוצאים הזדמנויות חברתיות שמשלבות ספורט ופעילות גופנית שיכולות לגרום לילד או לילדה להרגיש גם את תחושת השייכות שכל כך כל כך חשובה, גם לפתח כישורים חברתיים וגם ליהנות מפעילות ספורטיבית, אז אדרבה, זה באמת יהיה המקום שייתן לנו הכי הרבה רווח, וזה צריך להיות משהו שמותאם למה שהילד או הילדה שלנו צריכים. אז לא להתייאש אם החוג ספורט הראשון לא בדיוק עובד. ללכת, לנסות ולנסות ולנסות, עד שאנחנו מוצאים את המסגרת שככה גורמת לנשמה של הילד לפרוח.
ממש ככה, אני רוצה להדגיש את זה, כי הרבה פעמים הורים אומרים לי, הוא לא מתמיד, אני לא רושם אותו, או כועסים על הילד. תראו, ילדי הקשב, יש להם את המאפיין של הקושי בהתמדה. זה חלק ממאפייני הפרעת הקשב. ווואלה, זה גם יכול להיות לפעמים כיתרון, אוקיי? היום למשל בשוק העבודה, אנחנו כבר לא חייבים להישאר באותה עבודה 35 שנה, אנחנו יכולים לעבור מעבודה לעבודה, סטארט-אפיסטים עושים את זה, הייטקיסטים, אז כנה לגבי החוגים, תיקחו ככה מנקודת מוצא, שיכול להיות שאחרי חודשיים משעמם לו, ומעבירים חוג, אין מה לעשות עם כל הבסה על הכסף, על הציוד, זה חלק מהפרעת הקשב, ככה הילד נולד, זה המאפיינים שלו, אז כל חודשיים עוברים חוג, או כל חצי שנה, גם כשהילד מפסיק את החוג, רוצה להפסיק, לא כועסים עליו, זאת אומרת כמובן שאפשר לנסות להמשיך ולבדוק, ומה קורה עם המאמן והכל, אבל צריך לקחת את זה בחשבון, שזה חלק מהפרעת קשב, ומה שנקרא לזרום עם הילד בעניין הזה, וגם לגבי מה שאמרת על הבית, וואלה, מספיק לזרוק איזה כדור ככה ברחבי הבית, ותראו מה זה עושה. אפשר אגב לפעמים גם לשלב את זה עם הלמידה. נגיד רוצים עכשיו ללמוד, לא יודעת מה, את ה-ABC, אז מסרים A, B, C, זאת אומרת ממש לשלב ספורט עם הלמידה, זה בכלל פצצה. וככה עם סיום הפרק אני רוצה גם להגיד שמספיק שתיקחו משהו אחד ממה שאמרנו, אם זה התאמת הפעילות ספציפית לאישיות שלכם, ואם זה הגדרה של המטרה, ואם זה הבנה של מה זה עושה לתפקודי הקשב ועוד ועוד ועוד, ואם זה עניין ההרגל או איך להעלות המוטיבציה או ההבדל בין ילדים למבוגרים, באמת אמרנו פה ככה הרבה דברים, מספיק שתיקחו משהו אחד וזה כבר יכול לעשות לכם ממש טוב, כי באמת אין מה לעשות, לספורט, לפעילות גופנית יש השפעה סופר חשובה גם על הקשב, גם על הרבה דברים אחרים. אז אני ממש רוצה להודות לך אילה על שהגעת ונתת לנו מהמידע גם המחקרי, גם המקצועי הנורא נורא מעניין הזה.
תודה לך שירלי, היה לי מאוד כיף